יומא דף נון ב', מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים אמר רבי נתן. כולנו מצפים ומייחלים מתי ייבנה בית המקדש. כשבית מקדש יהיה בנוי, הוא יהיה המקום הקדוש ביותר בעולם. בבית מקדש עצמו יש דרגות של קדושה. יש את העזרה, האולם עוד יותר קדוש, ההיכל, ואחר כך יש את קודש הקודשים, שזה המקום הקדוש ביותר. מה הדבר הקדוש ביותר בקודש הקודשים? זה הארון. ומה הדבר הקדוש ביותר שהיה בתוך הארון? התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא נתן אותה בהר סיני. במסכת מנחות דף ק"י אומר רבה, אדם שעוסק בתורה לא צריך קורבנות. את התורה לפחות יש לנו. וזה הדבר הגדול, הזכות הגדולה לנצל, לעסוק בתורה הקדושה. קודש הקודשים הניחו בתוכו את התורה שניתנה במדבר סיני. הכותל שסגר את קודש הקודשים, השם שלו היה טרקסין. כותב תוספות, טרק זה מלשון טריקה. סין מרמז על התורה שניתנה במדבר סיני. זה סוגר את המקום שבו ניתנה התורה. השיא של קודש הקודשים זה התורה הקדושה. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אנחנו נעסוק היום באותו קיר שנקרא טרקסין, אותו קיר שהיה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. שהוא נקרא אמה טרקסין. רש"י מפרש באופן פשוט, המילה טרקסין, טרק זה הכוונה בפנים, סין הכוונה בחוץ, שזה באמצע בין בפנים קודש הקודשים לבין בחוץ ההיכל. אמר רבי נתן, אמה טרקסין, אותו רוחב של אמה שתפס הכותל בין ההיכל לבין קודש הקודשים, לא הכריעו בו חכמים, איקה לפנים, איקה לחוץ. האם אותו אמה נחשב כמו חלק מקודש הקודשים, או שנחשב כמו חלק מההיכל? במה הספק? אפשר להסביר בשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהספק היה, הרי ההיכל וקודש הקודשים ביחד תופסים 60 אמה. 20 אמה קודש הקודשים, 40 אמה ההיכל. עכשיו, מאיפה אתה לוקח את השטח כדי לבנות את אותה מחיצה, את אותו כותל, האמה טרקסין? האם אתה לוקח את האמה מההיכל, או שאתה לוקח את האמה מקודש הקודשים? זה אפשרות אחת. והגמרא שואלת, וכי זאת האפשרות, וכי זה הספק שבו מסתפק רבי נתן? זה לא ייתכן. מתקיף לרבינה, מה איתמה? מה הספק? אי לימה, אם תרצה לומר את האפשרות הראשונה, משום שאתה מסתפק האם לקחו את השטח כדי לבנות את הכותל מההיכל, או לקחו את השטח כדי לבנות את הכותל מקודש הקודשים, דכתיב הפסוק בספר מלכים, כשהוא מתאר את המידות של ההיכל וקודש הקודשים, הוא כותב ככה, והבית כולו, גם ההיכל וגם קודש הקודשים יחד, אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 אמה אורכו, האורך הוא 60 אמה, מהכניסה עד סוף קודש הקודשים. ו-20 אמה רוחבו, ו-30 אמה הגובה, קומתו. זאת אומרת, האורך הוא 60 אמה, ואיך זה מתחלק? הוא כתיב בהמשך, שם בספר מלכים, ו-40 באמה היה בית הוא ההיכל לפני. ההיכל שהוא לפני קודש הקודשים, הוא היה באורך של 40 אמה. בהמשך, הפסוק מתאר את האורך של קודש הקודשים. הוא כתיב, ולפני הדביר, דביר זה הקיר, זה האמת טרקסין, הקיר רוחב אמה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. לפנים מאותו כותל, דיינו, קודש הקודשים עצמו כמה האורך שלו, 20 אמה האורך, ו-20 אמה רוחב, ו-20 אמה קומתו, הכוונה חוץ מהקרובים והארון, שזה היה עוד 10 אמות. עוד 20 אמה מהקרובים ומעלה, סך הכל 30 אמה היה הגובה, ככה תוספות מביא. אבל בכל אופן, האורך של קודש הקודשים היה 20 אמה. והאורך של ההיכל היה 40 אמה. ובסך הכל, כל הבית היה 60 אמה. ועכשיו הספק הוא, כי לא ידעינן, אמת רקסין, האם אותה אמה היא מהנה 20, האם זה בנוי במקום של ה-20 אמה של קודש הקודשים, והיא מהנה 40, או שבונים את זה באותם 40 אמה של ההיכל, זה לא ייתכן שזה הספק. ככה מקשה רבינה, למה? ודילמה, כי אפשר לבאר, אולי האמת רקסין הייתה תוספת. אתה מדבר איתי על 60 אמה, 20 אמה קודש הקודשים, אמה אחת, הקיר ועוד 40 אמה, היכל, סך הכל 61 אמה. אנחנו מדברים כמובן בלי הקירות של הקודש הקודשים, הקירות החיצוניות. אנחנו מדברים כרגע על הקודש הקודשים עצמו, על הקיר האמצעי ביניהם, ועל ההיכל, אולי בסך הכל זה יוצא 61 אמה, אולי לא חישבנו את אותה אמה של הקיר. דילמה לא מהנה 20 ולא מהנה 40, אולי האמה הזאת לא לוקחת מקום מה-20 אמה של קודש הקודשים, וגם לא מ-40 אמה של ההיכל, אלא מה כן? וחללה כחשיב, הפסוק מתאר את השטח עצמו של תוך הקודש הקודשים, של תוך ההיכל, לא מדברים כרגע על האובי של הקירות. כותלים לא כחשיב. תדע, אני אוכיח לך שכשכן רוצים לחשב גם את האובי של הקיר, זה יוצא הרבה יותר. דקול היכה דכחשיב, כותלים, חשיב ללדידי. כשמחשיבים את הקירות, מחשיבים גם את הקיר שבין ההיכל לבין קודש הקודשים כתוספת. שההיכל זה 40 אמה אורך, קודש הקודשים זה 20 אמה אורך, והכותל הוא אמה נוספת, סך הכל 61 אמה, בוא ותראה. דתנן משנה במסכת מידות. ההיכל, כאן כשמדברים על ההיכל, מדברים על כל המבנה שעמד במרכז העזרה. מהאולם, ועד ההיכל ועד קודש הקודשים. מה היה המידות שלו? יחד עם הקירות עצמם. 100 אמות אורך על 100 אמות רוחב בגובה, ברום 100 אמות. בוא תראה את האורך 100 אמה. בוא ניכנס ביחד לאולם. ולאט לאט עד שנגיע לקודש הקודשים ונעבור את קודש הקודשים. זה הולך בצורה כזאת. כותל אולם, הקיר של האולם עצמו, שזה המקום הכי לכיוון הכניסה, הקיר שלו עצמו היה רוחב 5 אמות. והאולם, החלל של האולם, היה אורך של 11 אמה. אז 5 אמות ועוד 11 אמה, 16 אמה. כותל ההיכל, עכשיו יש לך את הקיר של בין האולם לבין ההיכל. הרוחב שלו, 6. אז היה לנו 16 אמה, מוסיפים עוד 6, סך הכל 22 אמה. ואורכו של ההיכל עצמו היה 40 אמה. סך הכל, היה לנו 22 אמה ועוד 40 אמה, סך הכל 62 אמה. ועוד אמת רקסין, חשבים אותו בנפרד. 63 אמה, ועוד 20 אמה של קודש הקודשים, 83 אמה. ועוד כותל ההיכל, עוד 6, אנחנו מדברים על 89 אמות. ואתה, שהיה מין חדרון כזה מאחורי קודש הקודשים, היה 6 אמות, סך הכל 95 אמה. וכותל התא, הרוחב של הקיר עצמו, עוד 5 אמות, סך הכל 100 אמה. אז דיברנו על האורך של כל האולם, היכל קודש הקודשים, וגם התא שמאחורי קודש הקודשים, וכשחישבנו את הקיר של ההיכל, בנפרד, את ההיכל עצמו כתוספת, את הקיר בין ההיכל לקודש הקודשים כתוספת, ואת החלל של קודש הקודשים בנוסף, ואז את הקיר שיש בינו לבין התא וכולי. קיצור, את הכותלים כשמחשבים אותם זה בנוסף ל-40 אמה, של ההיכל וה-20 אמה של קודש הקודשים. אז לא ייתכן שהספק של רבי נתן, שרבי נתן מביא שהספק שהסתפקו חכמים, על אותה אמה, טרקסין, הקיר ההוא, הכותל, שהיה בין ההיכל לבין קודש הקודשים, עם החלל של הרוחב שלו, של הקיר עצמו, אם לקחו אותו מקודש הקודשים או שלקחו אותו מההיכל, כי לא לקחו אותו לא מפה ולא מפה, זה היה תוספת שהוסיפו, חוץ ממנו היה 40 אמה להיכל ו-20 אמה לקודש הקודשים. אז מה הספק לגבי המקום של האמת רקסין? אלא הספק הוא קדושתי. מה הקדושה של אותו מקום? היא כלפנים, היא כלחוץ. האם ברוחב של האמה, של הקיר, יש קדושת קודש הקודשים או קדושת היכל? והיינו דאמר רבי יוחנן. מה אמר רבי יוחנן? באי יוסף איש הוצל. יוסף איש הוצל, כשהוא קרא את הפסוק הבא, הוא הסתפק איפה לשים את הפסיק, איפה לשים את הנקודה באמצע. הפסוק אומר ככה, בספר מלכים, הוא דביר בתוך הבית מפנימה, איכין לתיתן שם את ארון ברית השם. מה הפירוש? איפה מפסקים פה את הפסוק? קודם כל צריך לדעת שדביר הכוונה לאותו קיר, שהיה בין ההיכל לבין קודש הקודשים, אותה עמת רקסין. הוא דביר אותה מחיצה בתוך הבית. מפנימה הכין לתיתן שם את ארון ברית השם. והוא מסתפק איפה שמים את הפסיק, היא באה אליי. לאו, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, איך היא כאמר קרא? האם הפסוק אומר ככה? הוא דביר בתוך הבית, הקיר של שמפסיק בין ההיכל לבין קודש הקודשים בתוך הבית. שלמה המלך עשה את זה בתוך הבית, בתוך המבנה הגדול שבעצם בו יש גם היכל וגם קודש הקודשים. עשה שם איזושהי מחיצה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. והקיר עצמו הוא לא חלק מקודש הקודשים. רק מפנימה הכין לתיתן שם את ארון ברית השם. אחרי הקיר הזה, שם מתחיל קודש הקודשים, ולפי זה הכותל עצמו הוא חלק מההיכל. עוד דילמה, אפשרות אחרת לפסק וללמוד את הפסוק בצורה שנייה, הכי כמה, הוא דביר בתוך הבית. הקיר נמצא בתוך הבית. מפנימה. דיינו, ממשיכים את המפנימה לחלק הראשון של הפסוק. איפה נמצא אותו דביר, אותו כותל? בפנים, בתוך קודש הקודשים. הוא בנוי בשטח, שהשטח שלו הוא בעצם בקדושת קודש הקודשים. והכין לתיתן שם את ארון ברית השם. למה הוא עשה שם את המחיצה? בשביל לתיתם שם את ארון ברית השם. אבל לפי זה הקיר הוא חלק מקודש הקודשים, הוא קדושת קודש הקודשים. אז הנה, יש לנו תשובה לשאלה, מה הספק של החכמים? לגבי אותו עמת רקסין, הספק שלנו הוא כזה, האם השטח של הרוחב של העמה, שבו בנוי הכותל, שבין ההיכל לבין קודש הקודשים, העמה הזאת, האם יש בה קדושת קודש הקודשים או קדושת היכל? אותו דבר דרך אגב, גם בבית שני, כשכבר לא היה כותל מאבנים, אלא זה היה שתי פרוחות או פרוחת אחת, יש בזה שתי דעות, לא משנה. כשהיה שם פרוחת, גם כן יש שאלה, האם זה העמה הזאת שבין ההיכל לבין קודש הקודשים, יש לה קדושת קודש הקודשים או קדושת היכל? עכשיו הגמרא מתמקדת בדברים שאמר רב יוסף איש הוצל, שהוא מסתפק על הפסוק בספר מלכים, איפה לפסק אותו? האם לומר הוא דביר בתוך הבית מפנימה הכין לתיתן שם, או הוא דביר בתוך הבית מפנימה הכין לתיתן שם? איפה מכניסים את המילה מפנימה? שואלת הגמרא, הוא ממספקלי, וכי יש לו ספק האם מפנימה הולך על תחילת הפסוק או על סוף הפסוק, והרי יש לו רק 5 פסוקים שבהם הוא מסתפק לגבי מילה מסוימת אם היא שייכת לחלק הראשון של הפסוק או לחלק השני של הפסוק, וזה לא חלק מה5 פסוקים. והתניה, איסי בן יהודה, שבהמשך הגמרא תגיד שזה אותו רב יוסף איש הוצל, הוא אומר, יש 5 מקראות בתורה שבהם שאין להם הכרע, שאנחנו לא יודעים להכריע על אחת המילים, האם היא שייכת לחלק הראשון של הפסוק או לחלק השני של הפסוק. הפסוק הראשון, התורה כותבת בפרשת בראשית, אומר הקדוש ברוך הוא לקין, שהוא היה הבן של אדם הראשון, אחיו של הבל, אומר הקדוש ברוך הוא, הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ. מה הפירוש? אז הסתפק רבי יוסף איש הוצל על המילה שאת, האם היא שייכת לחלק הראשון של הפסוק? הלא אם תטיב, אם תטיב את מעשיך, שאת, הקדוש ברוך הוא יישא לאבוניך, יסלח לך. ואם לא תטיב, אז לפתח חטאת רובץ, החטא רובץ מיד לפתח בהתחלה. אפשרות שנייה, שהמילה שאת שייכת לחלק השני של הפסוק. הלא אם תטיב, יהיה טוב. שאת, אם חלילה לפתח, אם לא תיטיב, שאת אם לא תיטיב. זאת אומרת, אם לא תיטיב, אז אתה יודע מי הולך לשאת את האבון שלך? קין בעצמו יישא את אבונו. שלפי זה שאת, הכוונה שקין יסחוב לעצמו את האבון, שהאבון הזה לא ימחל, אם הוא לא ייטיב. זה אפשרות שנייה. הפסוק השני, משוקדים, הפסוק אומר, לגבי המנורה של בנרות שבהיכל, בבית המקדש, היו בה גביעים, היו בה על הקנים עצמם, כל מיני צורות יפות. הפסוק אומר ככה, ובמנורה ארבעה גביעים, כמו כאילו שהקנה של המנורה יוצא מתוך גביעים כאלה. זה היה צורה של המנורה. משוקדים עם צורות של שקדים, כפתוריה, היה מין צורות של כפתורים כאלה, עיגולים, ופרחיה, צורות של פרחים. המנורה הייתה ככה מאותרת בכל מיני איתורים. אפשר להסביר שתי אפשרויות. את המילה משוקדים, האם היא שייכת לחלק הראשון של הפסוק? הכוונה היא ארבעה גביעים משוקדים, שהגביעים עצמם היה עליהם צורות של שקדים. אפשר להסביר שמשוקדים הכוונה לחלק השני של הפסוק. אתה יודע מה, היה, מי היו משוקדים? איפה היו את הצורות האלה של השקדים? את החריטה הזאת, את התבליטים האלה של השקדים? על כפתוריה ופרחיה, שם היה את הצורות של השקדים. פסוק שלישי, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבינו ליהושע, ויום המשה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומתי אלוקים בידי. יש כאן ציווי שמשה רבנו מצווה את יהושע, אני מבקש ממך צא ילחם בעמלק. כתוב שם את המילה מחר, האם המילה הזאת הולכת לתחילת הפסוק, צא ילחם בעמלק, אתה יודע מתי, מחר? לא היום? או שהמילה מחר הולכת על סוף הפסוק. צא לכם בעמלק. חוץ מזה, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. היום תילחם בעמלק, מחר אנחנו, אני אהיה ניצב על ראש הגבעה. פסוק רביעי, המילה ארור. פסוק אומר ככה. כשיעקב אבינו לפני הסתלקותו נתן ברכות, נתן מוסר לשמעון ולוי, הוא אומר להם ככה, הוא התפלל, בסודם אל תבוא נפשי, לא רוצה חלק בסודות של שמעון ולוי, אומר יעקב אבינו, ובקהלם אל תאכל כבודי, אל תאכל כבודי, אני לא רוצה שכשמתקהלים יהיה קשר לכבוד שלי, כי באפם מרגו איש, וברצונם מקרו שור. הם עשו דברים שממש לא טובים. כשהם כעסו הם הרגו איש, כשהם רצו הם עקרו שור. עכשיו, ממשיך הפסוק ואומר, ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה, הכעס שלהם, כי אז, העברה, שזה גם שם של כעס, קשה מאוד. המילה ארור שכתובה כאן, ברצונה מקרו שור, ארור, אפם כי אז. אפשר להגיד את המילה ארור לתחילת הפסוק. ברצונה מקרו שור ארור, את מי הם עקרו? את שכם. היה סיפור שלם שם. הוא היה מהאומה של כנען. והוא באמת אומה ארורה, כי כתוב על כנען, ארור, כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. כתוב שם על חם, וכנען היה מבניו של חם. קיצור, הוא ארור, אז על זה זה נאמר שהוא עקר שור ארור. או שאפשר לברר שהמילה ארור הולך על החלק השני של הפסוק. ארור אפם, הוא מקלל, לא אותם, הוא מקלל את הכעס שלהם. הלאה, פסוק חמישי. פסוק אומר, לקראת הסתלקותו של משה רבנו, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, אתה עכשיו הולך לישון כביכול, אתה עכשיו, הוא עכשיו הולך להסתלק מן העולם, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. מה זה המילה וקם? כאילו אתה הולך עכשיו לשכב ולקום, הנך שוכב עם אבותיך וקם, ומכאן רמז לתחיית המתים, או הנך שוכב עם אבותיך, שתהיה לך מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, כמו שאומרים. אני מספר לך מה יקרה אחר כך. וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, יעשו שעבודה זרה. חלילה. אז מה הכוונה של המילה וקם? בכל אופן אומר איסי בן יהודה. מי זה אותו איסי בן יהודה? זה אותו אחד של יוסף איש עוצל. זה אותו אחד. והתניה, הוא יוסף איש עוצל, הוא אותו אחד שנקרא יוסף הבבלי, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גורי אריה, והוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מעללל. ככה תקינו אותו בכל מיני שמות. ומה שמו באמת? איסי בן עקיבא שמו. בכל אופן, הוא זה שאומר, יש רק 5 פסוקים בתורה, שיש להם מילה שספק אם משייך את החלק הראשון או לחלק האחרון של הפסוק. אז איך אתה אומר שגם על המילה מפנימה, שכתובה במלאכים, גם יש ספק אם שייכת לתחילת הפסוק או לסוף הפסוק. נהג מראה, אתה שמת לב שכל 5 פסוקים שהבאנו, זה פסוקים מהתורה, מ5 חומשי תורה. על בדאורייתא, לקה, אין עוד יותר מ5 פסוקים שיש בהם מילה שיש ספק אם שייכת לתחילת הפסוק או לסוף הפסוק. בנביאי, בספרי הנביאים, כמו ספר מלאכים, איקה, ודאי שיש עוד פסוקים שיש בהם ספק. האם המילה שם קשורה לתחילת הפסוק או לסוף הפסוק? אם כן, תירצנו את השאלה לגבי רב יוסף איש עוצל, שבפסוקים של 5 חומשי תורה היו לו 5 מקומות שמילה מסוימת יש לו ספק אם היא שייכת לחלק הראשון או לחלק השני של הפסוק, ובנביאים יש לו עוד פסוק שיש לו בו ספק. שואלת הגמרא, באופן כללי, זאת אומרת, אני יכול להבין שלגבי רבי יוסף איש עוצל, באמת הוא הסתפק רק לגבי אותם 5 פסוקים. אבל מציאות שיש פסוק מסוים בתורה שיש לנו ספק עליו. ובדאורייתא לקה, וכי ב5 חומשי תורה אין לנו עוד פסוק שיש עליו ספק, איפה מפסקים, איפה הפסיק, על מילה מסוימת שם עליה, איפה היא שייכת. והאיקה דבאי רב חיסדא, יש ספק שרב חיסדא הסתפק. עכשיו זה לא כל כך שאלה, הגמרא תכף תתרץ, שרב חיסדא הסתפק, אבל יוסף איש עוצל, או איסי בן יהודה, איך שנקרא לו, הוא לא הסתפק. אבל בכל אופן, מה הספק של רב חיסדא? הפסוק אומר ככה, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. הקריבו קורבנות עולה. מה הם הקריבו? איזה קורבנות עולה? אולי כבשים, יכול להיות. אחר כך הפסוק אומר, שחוץ מקורבנות עולה, הם גם הקריבו קורבנות שלמים. ויזבחו זבחים שלמים, ופה כתוב בדיוק מה הם הקריבו. פרים. אפשר לבאר שהמילה פרים שייכת רק לסוף הפסוק, רק לגבי קורבנות שלמים. אבל החלק הראשון של הפסוק, שכתוב והקריבו עולות, לא כתוב מה הקריבו עולות, אפשר לבאר שכוונה כבשים. עוד דילמה, אפשר לבאר שהמילה פרים הולכת גם על תחילת הפסוק. אידי ואידי פרים, גם עולות. וגם זבחי שלמים זה היה פרים, ולפי זה נבאר, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים, מאיזה סוג בהמה? מפרים, גם את העולות וגם את זבחי השלמים. אומרת הגמרא, לרב חיסדא מספקא ליה, באמת את הספק הזה יש רק לרב חיסדא, אבל איסי בן יהודה, פשיטא ליה, הוא ידע בדיוק מה הכוונה באותו פסוק, הוא לא הסתפק, הוא ידע האם את הקורבנות עולה הביאו גם כן מפרים, או שאת הקורבנות עולה הביאו מסוג אחר של בהמה, אולי מכבשים. אומרת המשנה, הרי הכהן גדול, כדי להיכנס לקודש הקודשים, היה צריך לעבור את אותה מחיצה שבין ההיכל לבין קודש הקודשים. איך הייתה עשויה אותה מחיצה? אז לפי דעת רבנן, היא הייתה עשויה משתי פרוכות. פרוכת אחת לכיוון ההיכל, ועוד פרוכת לכיוון קודש הקודשים, וביניהם יש רוחב של אמה. בבית מקדש ראשון, היה ברוחב הזה כותל, לא היו צריכים את הפרוכת הזאת. אבל בבית מקדש שני, ששם לא היה את הכותל, כי זה היה יותר גבוה, לא יכלו לעשות כותל רק ברוחב של אמה, בגובה כזה גבוה, היה גובה של 40 אמה, ובית ראשון היה סך הכל 30 אמה. בשביל זה עשו שם פרוחות, שתי פרוחות, פרוחת אחת ליד, סמוך להיכל, פרוחת שנייה סמוך לקודש הקודשים, ובאמצע היה רוחב של אמה. עכשיו, איך נכנסים לקודש הקודשים? לא היו פשוט פותחים את שתי הפרוחות ונכנסים, לא. הפרוחת הייתה פתוחה כל הזמן. איך הייתה פתוחה? על ידי מין קרס כזה, כמו האות S באנגלית, כמו סימן שאלה כזה. ככה מין סוג של קרס, שהיו תוחבים אותו מצד אחד בקצה של הווילון למטה, והיו מרימים קצת את הווילון, ותוחבים אותו ככה על הווילון עצמו, בשביל שיהיה כזה מין פתח, שיישאר פתוח הווילון קצת. עכשיו, היו שתי וילונות. אז וילון אחד היו פותחים בצד אחד, ואת הווילון השני היו פותחים בצד השני, כמו שאנחנו מיד נראה במשנה. הפרוכת החיצונה שהייתה סמוכה להיכל, הייתה פרופה, הייתה כפולה ואחוזה באותו קרס, באותו סיכה כזאת, כלפי חוץ, ואיפה הפתח היה? מן הדרום. בצד הדרומי של ההיכל. ופנימית, הפרוכת הפנימית, הייתה כפולה גם כן, אבל לא ממול. זאת אומרת, כשאתה מסתכל מההיכל לתוך קודש הקודשים, אתה לא יכול לראות פנימה. למה? כי אמנם וילון אחד פתוח לך, אבל הוילון השני באותו מקום שפתוח. הוילון הראשון שם זה סגור, הוילון השני זה פתוח בצד השני. שם זה היה פתוח מן הצפון. עכשיו, כשהכהן גדול היה נכנס להיכל, מגיע מול הפרוכת, היה נכנס במקום שפתוח בצד דרום, ואז היה נכנס ועובר בין שתי הפרוכות. מהלך ביניהם, עד שמגיע לפרוכת הפנימית שפתוחה לצד צפון, הגיע לצד צפון, הוא לא היה פשוט נכנס ישר למקום של הארון. לא. אלא היה מסתובב לכיוון דרום, הופך פניו לדרום, מהלך לשמאלו עם הפרוכת, לשמאלו של הכהן, צמוד לפרוכת, וככה הוא הלך עד אמצע קודש הקודשים, עד שהוא מגיע למקום שהוא מקביל סמוך לארון, ואז הוא היה מסתובב, פונה לכיוון הארון, הולך לארון, הגיע לארון, היה נותן את המחתה עם הגחלים, בין שני הבדים, בין שני המוטות, שאיתם היו נושאים את הארון, ברית השם. ואז, הרי בכף השנייה, ביד השנייה הייתה לו כף עם כתורת, שהם מקטירים רק ביום הכיפורים. צבר את הכתורת על גבי גחלים, על גבי אותם גחלים שהיו בתוך המחתה. זאת אומרת, הוא שם את הכתורת על הגחלים שבמחתה. ונתמלא כל הבית כולו עשן מהכתורת. עכשיו, כשהוא בא לחזור, הוא לא מסתובב וחוזר. הפנים שלו לכיוון הארון, לכיוון קודש הקודשים. יצא, הוא בא לו בדרך בית כניסתו. הלך אחורה. ככה, כשפניו כל הזמן לכיוון קודש הקודשים, והולך לאחורה, כשהוא היה בתוך ההיכל, אחרי שהוא יצא מקודש הקודשים, מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. עכשיו, אף אחד לא היה בהיכל באותו זמן. כי כשהוא בקודש הקודשים מקטיר קטורת, גם בהיכל אסור לאף אחד להיות. אז, ולא היה מעריך בתפילתו שלא להבעית את ישראל. כי היו כהנים גדולים ששילמו כסף כדי להיות כהנים גדולים, לא היו ראויים. עכשיו, כתוב, אל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, ולא ימות. זאת אומרת, התורה אומרת שאם כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, והוא לא ראוי לזה, אז לא פשוט העונה שלו. אז אם כן, היו כאלה שפשוט היו נופחים את נשמתם, לא היו יוצאים משם. כולם היו נבהלים, כולם ישראל מתחכים בחוץ. אם הכהן גדול היה יוצא, זה היה בעלה גדולה. היו מכניסים אותו עם כזה מין, היו קושרים אותו עם חבל הרגל, כדי שאם הוא לא יצא, יוכלו לגרור אותו החוצה. אז לכן לא היה מעריך בתפילתו תפילה ארוכה מדי, למרות שזאת הייתה הזדמנות מצוינת, אחרי הכתרת הקטורת, לעמוד בהיכל ולהתפלל, כדי לא להביט את ישראל, שלא חשבו שהוא מת. רואים פה עד כמה זה חשוב, גם כשמאדם יש לו מטרה גדולה בעבודת השם, להתפלל ארוך וכדומה, לפעמים צריך גם להתחשב באחרים. כל אחד ייקח דוגמה לעניינים שהוא, כל אחד לעניינו. באמת, אם אנחנו נשים לב, יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין במשנה הזאת. היא מדברת על מקום שלא קיים. לא קיים. במה הסכינן? האם מדברים פה על בית מקדש ראשון או בית מקדש שני? אילמה בבית מקדש ראשון, אני מבין איך יש פה ארון, כי היה בבית מקדש באמת ארון. אבל מי אבי פרוחות? לא היה פרוח, לא היה שתי פרוחות, היה שם קיר מאבנים. ופה כתוב שהוא הלך בין הפרוחות. אלא מה תגיד, מדברים פה במקדש שני כי יש פה פרוחות, אז איך יש פה גם את הארון ברית השם? מי אבי ארון? וכי היה את ארון ברית השם? ועתניה למדנו ברייתא, משנגנז ארון, הגמרא בהמשך מביאה שישעיהו הנביא, שהיה ממלכי בית דוד, לקראת הגלות, הוא קיבל רמז שעוד מעט הולכים לרדת לגלות, ואמר מה, יורידו לגלות את הארון ברית השם? זה לא לעניין בכלל. הוא הלך וגנז את ארון ברית השם. ותעני מי שנגנז הארון, לא רק את הארון ברית השם גנזו, אלא נגנזה עמו גם צנצנת המן, שעם ישראל במדבר, הלכו במדבר ממצרים לארץ ישראל, בדרך הם אכלו מן. הקדוש ברוך הוא אמר למשה שיקח צנצנת, ישים שם מלוא העומר מן למשמרת לדורותיכם, לשידעו עם ישראל את הלחם שאכלו אבותינו במדבר. אז את הצנצנת הזאת גנזו גם כן. דבר נוסף שגנזו, צלוחית שמן המשחה. היה מין שמן מיוחד, שפיתמו אותו בכל מיני סממנים, ועם השמן הזה היו מורחים מהשמן על המלך, על הכהן גדול, כדי להמליך אותו, להגדיל אותו. אגב, זו הסיבה גם שהמשיח נקרא בשם משיח, כי הוא אמור למשך גם כמשמן המשחה. בדרך נס, כולו נשאר, לא נחסר ממנו כלום, למרות שהשתמשו בו הרבה. ואת הצלוחית הזאת גם גנזו. דבר נוסף שגנזו, הוא מקלו של הארון ושקדיה ופרחיה. אחרי הוויכוח שהיה לקורח עם משה רבנו, מה זה ויכוח? מחלוקת. קורח ומשה רבנו, אמר הקדוש ברוך הוא, רגע, מה הוויכוח כאן? הם טוענים שמה זה שאתה כאילו בוחר לך את האנשים שלך לתפקידים בכירים ואחרים אתה ככה לא מתחשב בהם? כי אתה לעצמך, משה, לקחת את המלוכה, אהרון הכהן מקבל כהונה גדולה, לא בחר, הקדוש ברוך הוא לא בחר בו כביכול? אין בעיה. בואו כל אחד מהשבטים, ייקח מקל, שימו את זה במשכן, אהרון הכהן גם ישים מקל, אשר יבחר בו הוא הקדוש, המקל שהקדוש ברוך הוא בחר בו, זאת אומרת, אותו אחד שהקדוש ברוך הוא בחר בו, המקל שלו, מטה הוא יפרח. המטה שלו, המקל שלו, יהיו עליו פרחים, שקדים. וזה מה שהיה, כל שבט הביאו מקל, ובמחרת בבוקר הגיעו לבדוק את המטות של כולם, ומה גילו? שהמטה של אהרון פרח בשקדים וכדומה. לקחו את המטה הזה, ואותו שמרו גם כן. כשישעיהו הנביא גנז, את הרשימה של הדברים שהזכרנו, גנז גם את המטה הזה. דבר נוסף, וארגז ששיגרו פלישתים דורון לאלוקי ישראל. בזמנו של אלי הכהן, שהמשכן עדיין היה בשילו, הייתה מלחמה עם פלישתים, ולא כל כך ניצחו, אמרו כנראה זה בגלל העבירות, לא? לא חשבו על הכיוון הזה אפילו, חשבו שבגלל שלא הגיע איתם ארון ברית השם. בגלל שהם סברו שזה בגלל שלא הגיע איתם ארון ברית השם, אמרו ארון הקודש, אמרו טוב בוא ניקח איתנו את הארון. מה קרה בסוף? נשבע ארון האלוקים. אגב, זה מה שגרם בסופו של דבר לסיום תקופת משכן שילו. אז כשאלי הכהן שמע מזה, שנשבע ארון השם, הוא נפל והסתלק לבית עולמו, לגנזי מרומים. ומאז ועלה המשכן עבר שם לנוב, גבעון. בכל אופן, כשהפלישתים לקחו, באמת לקחו את הארון, כל מקום שהארון היה בו, היה מביא מגפות, בלגן שלם באותו מקום שהוא היה, והם הרגישו בזה. לקחו את הארון ממקום למקום, ראו שזה לא עובד. בכל מקום שהארון נמצא בו, היה עושה להם שם נזקים לפלישתים. החליטו להחזיר את הארון להשם, אבל הם אמרו, טוב, אנחנו צריכים לפצות כביכול את הקדוש ברוך הוא. לקחו ביחד עם הארון, שמו ארגז, מילאו אותו בכל מיני דברים מזהב, והחזירו את הארון ביחד עם הארגז הזה, החזירו את זה לעם ישראל. זאת אותו ארגז גם כן שמרו, וכשישעיהו הנביא גנז, ישעיהו המלך גנז את הארון ברית השם, הוא גנז כבר גם את זה. איפה אנחנו רואים שהיה ארגז שהפלישתים שלחו דורון ללוקי ישראל? שנאמר, וכלי הזהב השבותם לו, אשם, תשימו בארון, בארגז, מצידו ושלחתם אותו והלך. קיצור, אמרו, שימו ביחד עם עם הארון, ארגז מלא בדברים טובים. בכלי זהב. ומי גנזו? מי גנז את הארון וכל הדברים שהזכרנו? יאשיהו המלך גנזו. מה ראה יאשיהו המלך שגנזו? מה קרה? מסופר שהוא פעם אחת מצא ספר תורה. יש אומרים אפילו שזה הספר תורה שהיה בקודש הקודשים, שכתב אותו משה רבנו. וזה היה אמור להיות פתוח, היה אמור להיות שזה נגלל, שאם פותחים אותו, אמור לפתח בתחילת התורה. והוא פתח את זה, וכשהוא הוא פתח את הספר תורה הזה, מה היה כתוב שם? מה שכתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך. קיצור, גלות. אל גוי אשר לא ידעת, אתה ואבותיך, ועבדת שם אלוהים אחרים, עץ ואבן. קיצור, גלות. הבין יאשיהו הנביא, המלך, שנגמרו ימי החסד. עוד מעט חלילה וחס, הגלות. הלך וגנז את הארון. עמד וגנזו. שנאמר, ויאמר יאשיהו המלך, ללוויים המבינים, לכל ישראל הקדושים, להשם. תנו את ארון הקודש, בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אומרים שהוא גם כן עשה מחילות, שלמה המלך כשבנה את בית המקדש, עשה מחילות מיוחדות בשביל ששם יגנזו את הארון. אין לכם מסע בכתף, תמיד אתם נושאים בכתף את הארון, אין את זה יותר. אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. בכל אופן, תנו את ארון הקודש בבית, שגנזו אותו. מי גנז? יאשיהו המלך. עכשיו, מניין לנו שגם גנזו את הצנצנת של המן? אמר רבי אלעזר, לומדים את זה גזרה שווה. עתיה, שמה, שמה. כתוב, לגבי הארון, אשר יוועד לך, שמה. כתוב, לגבי צנצנת המן, ותן שמה מלוא העומר. גזרה שווה, שכמו שהארון נגנז, גם צנצנת המן נגנז. מניין לנו שגם צלוחית שמן המשחה נגנזה. ועתיה, דורות, דורות. צנצנת המן, אתה כבר יודע שגנזו? מה לגזרה שווה מצנצנת המן? כתוב, בצנצנת המן למשמרת לדורות, לדורותיכם. וגם בצלוחית ששמן המשחה כתוב, זה כתוב בצלוחית של המן, וגם בצלוחית ששמן המשחה כתוב, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורות, לדורותיכם. לא נמדרה שווה לדורותיכם, לדורותיכם, שגם הצלוחית של שמן המשחה גנזו. מניין לנו שגנזו את מקלו של הארון, והתיה משמרת משמרת. אחרי שאתה יודע שאת הצנצנת גנזו, אז תלמד גזרה שווה משמרת, שבצנצנת כתוב, צנצנת המן, למשמרת לדורותיכם. וגם לעניין מקלו של אהרון כתוב גם כן, למשמרת לאות לבני מרי. אז גם את המקלו של אהרון גנזו. אבל בכל אופן, רואים מפה שלא היה אהרון בזמן בית שני. אז על איזה בית המשנה פה מדברת? בית מקדש ראשון, לא היה פרוחות. בית מקדש שני, לא היה ארון. פה במשנה יש לך גם פרוחות וגם ארון, איך ייתכן דבר כזה? עונה הגמרא, באמת אין פה ארון. לעולם במקדש שני, ומה הגיע לארון? לא הכוונה שבאמת הוא הגיע לארון, לצערנו הרב לא היה שם ארון. אלא מקום ארון. היה מקום של הארון. שואלת הגמרא, והקטני נתן את המחתה לבין שני הבדים. אם אין ארון, אז איך יש את שני הבדים, שני המוטות שאיתם נושאים את הארון? אמא, כבין שני הבדים. זאת אומרת, שהוא שם את זה במקום ששם היה אמור להיות שני הבדים, בין שני הבדים. אחרי שהוא הניח את הקטורת, אחרי שהוא הניח את המחתה עם הגחלים שם, בין שני הבדים של הארון, על המשנה תיארה, שהוא צבר את הקטורת על גבי גחלים. זאת אומרת, הרי הוא נכנס עם ביד ימין עם המחתה עם הגחלים, ביד שמאל עם הקף עם הקטורת. שם את המחתה עם הגחלים שם בין שני בדי הארון, ועכשיו אמור לשים את הקטורת, לפזר אותה על הגחלים. איך הוא מפזר את הקטורת על גבי הגחלים? אז כתוב, צבר את הקטורת על גבי גחלים. זאת אומרת שהוא שפך את זה בערימה כזאת, ולא פיזר את זה בשכבה דקה ורדודה. אתנן, במשנה שלנו, היא נאמר כמאן דאמר שצוברה. כי באמת יש דעה שסוברת שהוא כן היה מפזר את זה בצורה רדודה יותר, בצורה דקה. קצת אקטורת, הוא היה מפזר בכל המשטח של הגחלים. עכשיו, יש שני דרכים איך לפזר את הקטורת. יש דרך אחת, הוא מחזיק, הרי בסופו של דבר הוא שפך מתוך הקף את הקטורת לתוך שתי ידיו, מלוך אופניו. יש לו אפשרות לקחת את הקטורת מאיפה שהוא עומד, ולפזר את זה על הגחלים, להתרחק ככה עד שזה על כל הגחלים, ככה הוא מפזר את זה. ויש אפשרות הפוכה, הוא מרחיק את הידיים שלו הכי רחוק ממנו, יותר לכיוון פנימה של קודש הקודשים, וככה לפזר את זה על הגחלים, ואז להתקרב אליו עם הידיים, וככה לפזר בצורה כזאת. או להתרחק ממנו, או להתקרב אליו. תני אחדה, ביתה אחת אומרת, צוברה פנימה, הוא היה מתחיל מהכי קרוב לארון, מי הכי בפנים של קודש הקודשים, שהיא חוצה לו, שזה הכי רחוק ממנה, וככה הוא היה מפזר את זה קצת קצת קצת, עד שהוא היה מגיע, כשהידיים שלו מתרוקנות, הן היו יותר סמוכות אליו, לבן אדם, לכהן גדול. מצד שני, ותניה אידך, צוברה החוצה. הוא היה צובר את הקטורת קודם כל במקום שהכי רחוק מהארון, הכי לכיוון החוצה מקודש הקודשים. משם הוא היה מתחיל מאיפה שקרוב אליו, לכהן גדול, שזה החוצה מקודש הקודשים. שהיא פנימה לו, שזה קרוב אליו, ומשם הוא היה מתחיל לפזר את הקטורת על הגחלים, ואז הוא היה מרחיק את הידיים, עד שהידיים שלו היו הכי קרובות לארון בסוף. כשהן היו מתרוקנות, הן היו יותר סמוכות לארון. אמר רבי, תנאי היא. באמת זה ויכוח בין שני תנאים. באיזה דרך היו מפזרים את הקטורת על הגחלים. ואמר רבי, מסתברא כמאן דאמר, פנימה, שהוא התחיל מרחוק ממנו, לפזר את הקטורת, ולאט לאט התקרב אליו. וכשהידיים שלו היו סמוכות אליו, זה כבר היו מרוקנות. למה? דתנן, מלמדים אותו ואומרים לו לכהן גדול, היזהר שלא תתחיל מפניך. אל תתחיל לפזר את הקטורת הכי סמוך אליך, ולאט לאט להתרחק לכיוון קודש הקודשים. כי אז מה יוצא? אתה פיזרת את הקטורת קרוב אליך, עד שאתה תרחיק את הידיים שלך לכיוון הארון, בינתיים הקטורת שכבר הוא הניח כבר התחיל לבעור, והידיים שלו עדיין נמצאות שם מעל. שמה תחווה, שמה הוא יחווה מהקטורת. כי הוא מתחיל לפזר, יש פה גחלים, הוא מפזר את הקטורת הכי קרוב אליו. עכשיו כשהוא מזיז את הידיים החוצה ממנו, בינתיים מה שקרוב אליו כבר מתחיל לבעור. אז בשביל זה קודם כל שיתחיל מרחוק ממנו לפזר את הקטורת, ואז כשזה בוער שם הוא בינתיים מתרחק מהמקום של הבערה, והוא מקרב את הידיים אליו. ככל שהוא מפזר את הקטורת, הוא בינתיים מבריח את הידיים שלו מהמקום שהקטורת בוערת, ואז הוא יכול להיזהר מהסכנה בצורה הרבה יותר טובה. ועד כאן דף נ"ב.